שלושה מקומות בארץ ישראל לא יכולים אומות העולם לומר לישראל גזולים הם בידכם. על מערת המכפלה שקנה אברהם אבינו ב-400 שקל כסף מעפרון החיתי, ועל חלקת השדה בשכם שקנה יעקב אבינו ב-100 כפיתה מיד בני חמור אבי שכם, ועל הר הבית שקונה דוד המלך מארבנה היבוסי, ששם היה הגורן שלו. זה מאמר חז"ל ידוע. ובין שלושת המקומות האלו נדמה שחלקת השדה של שכם לכאורה נראית חריגה קצת, קצת יוצא דופן. מערת המכפלה קונה אברהם אבינו כדי לקבור שם את אבות ואימהות האומה. שמה הוא קובר את שרה, שמה הוא נקבר, ואחר כך יצחק ורבקה, יעקב ולאה. שם במערה הזאת בפנים, על פי המסורת, קבורים אדם וחווה. בהר הבית יהיה בית המקדש. אבל מה הולך להיות בחלקת השדה בשכם? בהמשך ייקבר שם יוסף. אבל הרי זו לא התוכנית של יעקב כשהוא קונה את חלקת השדה ב-100 כפיתה. מה עניינה המיוחד של חלקת השדה הזאת? איך היא נכנסת לתוך הרשימה המיוחדת של מערת המכפלה ושל הר הבית? אני אפילו לא מדבר על השאלה איך שכם נכנסת לרשימה הזו של ירושלים וחברון, שצריך ללמוד אותה. כי אני לא עוסק בערים עכשיו, אלא במקומות עצמם. לא את חברון קונה אברהם אבינו, אלא את השדה והמערה אשר בו. ולא את ירושלים קונה דוד המלך. על ירושלים הוא נלחם. אבל הוא קונה את הגורן, עם המידות המדויקות שמופיעות לגורן ארבנה היבוסי, כמו המידות המדויקות שמופיעות למערה ולשדה. בחלקת השדה שקונה יעקב אבינו, הוא נוטה אוהל, וזה כל הסיפור. הוא חונה את פני העיר. חז"ל אומרים שהוא חונה את פני העיר, אנחנו נראה את זה בהמשך, הוא תיקן שם שווקים, מטבע, מרחצאות. חשוב מאוד, הוא מן הסתם עשה את זה בהרבה מקומות. איך זה נכנס לרשימה הזאת שלעתיד, לנצח, לעולם לא יוכלו אומות העולם להונות את ישראל ברצף הזה של מערת המכפלה, הר הבית וחלקת השדה הזאת? אגב, חלקת השדה הזאת יוצא דופן בעוד דבר. אנחנו זוכרים כמה העריכה התורה בפרשת חיי שרה בקניית המערה. לא פחות מעריך המקרא בתיאור הדברים בשמואל בקניית הגורן של ארבנה היבוסי. יש מגיפה גדולה בעם, ודוד המלך רוצה שהיא תיפסק, ומלאך השם רומז לו, והוא מפנה את תשומת ליבו למקום, ורואה שם את הגורן. סיפור שלם, ומכל שבטי ישראל יש לו את הכסף, והוא קונה את בית המקדש לכולם. דווקא את חלקת השדה היוצא דופן בין כה וכה, קונה יעקב בכזאת צורה פשוטה, ביזנס חלק, פשוט. פרשה שלמה עסקנו באיך הוא מארגן מקלות ושיקטות, ומפצל ברהטים ולח ולוז וארמון ומכה לבנה וכבשים עקודים ונקודים וברודים, איזה מין תסבוכת כזאת, ובסוף הכל יוצא טוב. חלקת השדה הכל פשוט, אין שאלות, סכום עגול, לא כתוב שזה הרבה, לא כתוב שזה מעט. הנה הפסוקים, ויבוא יעקב שלם מירושכם אשר בארץ כנען, בבואו מפדן ארם, ויחן את פני העיר, ויקן את חלקת השדה אשר נטע שם אוהלו מיד בני חמור אבי שכם במאה כפיתה. כל פשוט. הוא אגב קונה אותה אחרי שהוא כבר שם שם את האוהל. אז הוא קובע חזקה. אגב, חז"ל לומדים פה דבר יפה, שמי שבא מפורנס מן הגלות, ביטוי מעניין בחז"ל, בא עם כסף. סימן יפה הוא לו שיקנה דבר בארץ ישראל. בסדר? אז זה לא צריך להיכנס אבל לרשימה הזו של המערה והר הבית בגלל זה. אני בא, נוטה אוהל, קונה את המקום, שיהיה לי קניין. אני רוצה להיכנס לחלקת השדה הזאת בהמשך הרבה, אבל לפני שניכנס לחלקת השדה, אני חושב שחייבים לשאול פה עוד כמה שאלות בפרשה שלנו, בפרשת וישלח. יעקב אבינו חוזר מלבן, והוא פוגש את עשיו, הוא מסיים עם לבן ורואה מלאכי אלוהים, מחנה אלוהים זה, ויהי כאשר העם, ויומר יעקב מחנה אלוהים זה, ויקרא שם המקום ההוא מחניים. הוא בכלל מפגיש אותנו, אף אחד לא הפגיש אותנו, לא אברהם ולא יצחק, כל הזמן בפגישות קבועות של שמיים וארץ, מלאכים ומציאות. כל רגע הוא הולך להיפגש עם עשיו, אבל לפני כן יש מפגש חזרה גנרלית עם המלאך. הוא קורא למקומות כל הזמן על שם המפגשים, בית אל ושער השמיים. והיא כאשר העם מחניים. הוא עובר את פנואל, מפני שהוא קורא למקום פנואל, כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים. הוא כל הזמן אלוקי כל כך, והוא מגיע לשכם, האלוקות הזאת זה צד אחד, ומצד שני הוא מתעסק לא כמו הבארות שחופר יצחק, הם מפריעים, אז הוא הולך למקום אחר. הוא עד הפרטים הכי קטנים, עם המקלות, עם השיקטות, עם הרהטים, עם כל הפרטים הכי קטנים, הוא מגיע לארץ כבר, גומר עם עשיו, גומר עם לבן, וכאן מתחילות השאלות בעצם. אנחנו עוד נחזור לחלקת השדה הזאת, אבל איך הוא מגיע אליה בכלל? והוא מגיע לשכם. והשאלה הראשונה שצריכה להישאל, ומי ביקש ממנו להיכנס בכלל לשכם? הוא הרי צריך להגיע לבית אל. הוא התחייב להגיע לבית אל. הרי הקדוש ברוך הוא פנה אליו ואמר לו עוד אצל לבן לצאת מן הארץ הזאת, ואתה קומצא מן הארץ הזאת, וכשהוא פונה אליו הוא קורא לעצמו הקדוש ברוך הוא אנוכי האל בית אל, אשר משכת שם הצעיבה, אשר נדרת לי שם נדר, אתה קום צא מן הארץ הזאת. אז אנחנו לא לגמרי מבינים עד היום מה הוא עושה שש שנים כל כך ארוכות וחשובות נוספות אצל לבן. מילא, הוא עבד 14 שנה בשתי בנותיו, עוד שש שנים. בצונו. עכשיו הוא כבר צריך ללכת אחרי 20 שנה לבית אל. משם הוא ממהר להגיע לחברון, כי נחשוף נחשפת לבית אביך. אז מה הוא עוצר בשכם? והוא לא סתם עוצר בשכם, מיד נראה מה הוא עושה שם. מקור 2, לפני שנגמור את מקור 1. עוד אצל לבן פונה אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, וחז"ל בשני המדרשים שנראה עכשיו רואים את זה בטרוניה על יעקב, אמר לו הקדוש ברוך הוא יעקב, תראו את הנוסח, שכחת נדרך? שומעים את הסגנון? שכחת נדרך? קום עלי בית אל לביתו של אל, ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך. הביטוי הוא קשה. שם כתוב אנוכי האל בית אל, והוא פונה אליו, אם נסתכל במקור אחד, בפסוק א' בפרק למד ה', בפרשה שלנו כבר, בוישלח, ויאמר אלוהים אל יעקב, קום עלי בית אל ושב שם. אחרי שהוא מגיע לשכם, שוב פונה אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, מה אתה מתעכב פה, תעלה לבית אל. ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך בבורכך מפני עשיו אחיך. זו פעם שנייה שהקדוש ברוך הוא מזכיר לו את בית אל, אחרי אנוכי האל בית אל. זה שוב הוא מזכיר לו כשברחת מעשיו. וחז"ל דורשים פה דרשה קשה מאוד. אמר לו הקדוש ברוך הוא שוב מקור שתיים, שכחת נדרך, קום עלי בית אל לביתו של אל. כאילו כאן זה לא ביתו של אל. כאן זה שכם, אתה צריך ללכת לבית אל. ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך. ואם אין אתה עושה כן, כי באמת קשה קצת, מה הוא מזכיר לו את העניין של בבורכך מפני עשיו אחיך, הרי אתה כעשיו. מה עשיו נודר ואינו מקיים? אף אתה נודר ואינך מקיים. אז אני לא יודע איפה עשיו נדר ולא קיים, לא חשוב. דנים בזה הפרשנים, אבל חשוב לי דבר אחד. יש כאן טרוניה קשה מאוד על יעקב. אתה מתעכב בשכם, אתה נודר ולא מקיים. בתנחום הזה מופיע יותר קשה. אמר הקדוש ברוך הוא, עד מתי יהיה הצדיק הזה לוקה ואינו מרגיש באיזה חטא לוקה? תראו ביטוי. הוא חוטף כל הזמן. צרת לבן, צרת עשיו, צרת דינה. הוא מתעכב בשכם ונופלת עליו כל צרת דינה ושמעון ולוי. הרי אני מודיעו. אז אני כבר הודיע לו. שנאמר, ויאמר אלוהים אל יעקב, קום עלי בית אל ושב שם. אמר רבי איבום, מהולתך תרשה אקיש עליו. שהכל רגוע, אז הוא נרגע, אבל אני אקיש עליו, אז הוא ייזכר. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא הגיעוך הצרות האלו, אלא על שאחרת את נדרך. וכאן ביטוי קשה, אם אתה מבקש שלא יגיעך עוד צרה, קום עלי בית אל ועשה שם מזבח לאותו מקום שנדרת לי שם נדר. אנוכי האל בית אל אשר משכת שם הציבה אשר נדרת לי שם נדר. אז הדבר המשונה, חז"ל כאילו פעים פה, לא כאילו, יש יתרוניה על יעקב. מה מוביל אותו לשכם? מה הוא מחפש שם? עכשיו אתה הגעת לשכם, בסדר, תעצור ותמשיך מיד. ומסתבר שלא, נחזור רגע לפסוקים. ויקן את חלקת השדה אשר נטע שם אוהלו. חז"ל עומדים, ויחן את פני העיר, תראו במקור חמש. אותם חז"ל שכרגע כעסו על יעקב המתעכב בשכם, פתאום משבחים את יעקב בעיכובים שלו. רואים מקור חמש. ויחן את פני העיר. אמריו, מה זה ויחן את פני העיר? מטבע תיקן להם. בעיות כלכליות אולי בשכם. הוא לא צריך מטבע בשביל המשפחה שלו. הם מסתדרים. הוא מתקן מטבע. ושמואל אמר, שווקים תיקן להם. ורבי יוחנן אמר, מרחצאות תיקן להם. אז אם היית קונה כאן מקום וממשיך, טוב, משהו פה רוחני, צריך לקנות מקום, לא מבין למה. אבל אתה לא קונה פה מקום וממשיך. אתה עוצר פה וחונה את פני העיר. הביטוי וייחן לא קיים לנו לפני כן במקרא, הוא מוכר לנו ממקום אחר. וייחן שם ישראל נגד ההר. וייחן זה חנייה גדולה. זה חנייה משמעותית מאוד. מאיפה הזמן? מה העניין? ויצב שם מזבח, אני חוזר למקור בפנים, במקור אחד, ויקרא לו אל אלוהי ישראל. עוד נגיע לזה עוד רגע. פונה אליו הקדוש ברוך הוא, אני ממשיך בפסוקים ואומר לו, עכשיו תעלה מהר לבית אל, כבר ראינו מה שחז"ל אומרים על זה. פסוק ב', ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו, הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם, ויטהרו ואחליפו שמלותיכם. ונקומה ונעלה בית אל. אגב, מעניין בכלל, כל הפועל עלו, עלייה, לא מופיע כשהוא מגיע לשכם. הרי אז הוא נכנס לארץ ישראל. נכון? אין מחלוקת, זה הארץ. אז הוא נכנס כבר. לא כתוב שהוא עלה מחרן לארץ ישראל. כמו שכתוב אצל אברהם שעלה ממצרים. אבל כתוב שהוא עלה משכם לבית אל. זה מעניין מאוד. מחרן לשכם לא מופיע הביטוי. אבל הפעם, פעמיים, אחת אחרי השנייה, הוא מצטווה לעלות בית אל. והציווי שלו לביתו ולכל אשר עמו, הסירו את אלוהי הנאחר אשר בתוככם. מאיפה יש כאן אלוהי נאחר פתאום? יש כאן שתי אפשרויות, עסקנו בזה בשבוע שעבר. אחת, שזה משכם. בסדר, אם כך אין שאלות. משכם, מחמור ושכם ומכל המפגש שהיה שם. האפשרות השנייה, שמאיפה אלוהי הנאחר האלה? עוד מלבן. הטרפים, הדברים האחרים, הזכרנו את דברי חז"ל על זה. אז אם זה עוד מלבן, אז עכשיו אתה נזכר להגיד להם את זה? למה לא אמרת להם את זה מקודם? היה לך זמן להגיד להם לתקן מטבע ולעשות שווקים ולחון את פני העיר, והכל היה נחמד פה. אני עוד לא מבין בכלל מה אתה עושה בשכם. אז בשכם גם עוד שווקים ומטבעות. ואחרי הכל עכשיו אומרים להם, אסירו את אלוהי הנאחר. למה? כי הולכים לעלות לבית אל. אני ממשיך. ונקומה ונעלה בית אל ויעשה שם מזבח לאל העונה אותי ביום צרתי, ויהי עמדי בדרך אשר הלכתי. ויתנו אל יעקב את כל אלוהי הנאחר אשר בידם, את הנזמים אשר באוזניהם, ויתמון אותם יעקב תחת האלה אשר עם שכם. ויסעו, ויהי חיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב. עכשיו העיקר. ויבוא יעקב לוזה אשר בארץ כנען, היא בית אל. יש מהפרשנים מי שאומרים, מזכירים לנו, הנה סוף סוף בית אל. היא בית אל, כי שם הוא, סליחה, הוא וכל העם אשר עמו. ויבן שם מזבח, זה כבר מזבח שני בארץ, נכון? ויקרא למקום אל בית אל, כי שם נגלו אליו האלוהים בבורחו מפני אחיו. יש כאן שני הבדלים בין המזבח פה למזבח בשכם, אם נשים לב טוב לפסוקים. במזבח בשכם כתוב ויצב שם מזבח, לא ויבן, ויצב. דיברנו על זה פעם בהרחבה על מצבה ומזבח, ואני לא נכנס לזה הפעם בכלל. אבל ההבדל המהותי שאני רוצה לגעת בו הוא בשמות שהוא קורא למזבחות. במזבח בשכם הוא קורא למזבח אל אלוהי ישראל. למזבח בבית אל הוא קורא אל בית אל. על פי הפשט, יעקב קורא למזבח על שם האל. נכון? זה הפשט. רש"י מוסיף כאן דרש שאל אלוקי ישראל זה שהקדוש ברוך הוא קרא ליעקב אלוה כאן בתחתונים. אבל אני הולך על פשוטו של מקרא פה. על פי הפשט הוא קורא למקום, למזבח, על שם הקדוש ברוך הוא. בשכם הוא קורא לקדוש ברוך הוא אלוקי ישראל. בבית אל הוא קורא לו האל של בית אל. מה זה? למה בשכם הוא לא קורא לו אל של שכם? ולמה בבית אל הוא פתאום כביכול מצמצם ואומר הוא האל של בית אל? מה הפשט פה? אז בבית אל יש סיבה בפסוק. למה הוא קרא לו אל בית אל? כי שם נגלו אליו האלוהים בבורחו מפני אחיו. נו, אז למה הוא קרא לזה בשכם אל אלוקי ישראל? והסיום, ובזה סוף השאלות, ותמו דבורה מינקת רבקה, איפה? בבית אל. ותיקבר מתחת לבית אל תחת האלון, ויקרא שמו אלון בחוץ. אז אנחנו לא יודעים בדיוק מי זו דבורה מינקת רבקה, ואנחנו גם לא ניכנס לעניין, אבל ברור שכאן איכשהו משלימים לנו איזשהו חסר שתמיד ילווה אותנו. רבקה לא נקברת, אין שום סיפור על רבקה, רבקה אמנו עצמה, אין שום סיפור על קבורתה של רבקה, על ההלוויה של רבקה, אין גם שום סיפור על זה שרבקה מממשת את הבטחתה ליעקב, ובסוף שלחתי ולקחתי חמישם. אלא אם כן, דבורה היא זו שכנראה נשלחה כדי באמת להחזיר את יעקב מחרן. אז מה היא עושה בבית אל? רש"י אומר שדבורה התחילה ללכת בדרך, והיא מתה בדרך, ושם יעקב קובר אותה. אז איפה היא מתה? בבית אל? ובמקרה נפגשו שם, מתחת לאלון, משהו משונה. החזקוני מסביר, וההסבר שלו נראה פשט ממש, אבל הוא רק הופך את הקושיות שלנו לפי כמה חזקות יותר. החזקוני אומר, תראו במקור ארבע, והוא נראה ממש הפשט. ותמו דבורה פירש רש"י, מה עניין דבורה בבית יעקב? כלומר, מהיכן נמצאת דבורה עם יעקב? הרי כתוב כי במקלי עברתי את הירדן. הייתי לבד. אלא מלמד, והחזקוני קצת עושה שיפוצים ברש"י, אלא מלמד ששלחה רבקה את דבורה אחר יעקב להחזירו. לאן? לארץ, הביתה. נכון? לבית אל ולקריית ארבע, נחשוף נחשפת לבית אביך, אל יצחק, באלוני ממרא. הוא שנאמר, וישבת אמו, נאמר בסוף פרשת תולדות, רבקה אומרת ליעקב, לך ללבן אחי חרנה, וישבת אמו ימים אחדים, עד אשר תשוב חמת אחיך, ואז ושלחתי ולקחתיך משם. עכשיו תשימו לב החזקוני, כאן החלק הכי חשוב. נו, לא שדבורה מתה בדרך, אלא דבורה באמת הגיעה לאן? היא הגיעה ללבן, ולא רצה לבוא. שומעים את החזקוני? היא מגיעה באמת הביתה ליעקב ואומרת לו, אמא אומרת בוא. והוא אומר, אני נשאר פה. ודבורה שהתה עם יעקב בבית לבן, כי היא שליחה טובה. ואם זו המינקת, אגב, שהולכת עם רבקה כשהיא הייתה קלה צעירה בדרך ליצחק, אז היא מכירה את הבית הזה מאיזשהו מקום. והיא שהתה אמו עם יעקב בבית לבן, ואז כשיעקב יוצא, היא באה איתו. ומתה בדרך אצל יעקב. זה נראה הפשט הכי פשוט. לא היא מתה בדרך אל יעקב, אלא מה שרש"י אומר מתה בדרך, החזקוני אומר אגב שזה רש"י. החזקוני אומר, פשוט לא הבנו את רש"י כשקראנו אותו תמיד. היא הגיעה אל לבן באמת. אחרת מה, במקרה בדרך, פתאום שם בבית אל היא נפטרת. היא מגיעה אל לבן, הוא לא רוצה לבוא. וזה מסביר לנו את הפשט נפלא, זה רק מקשה לנו על יעקב עוד הרבה יותר חזק. באמת מה אתה מתעכב? אתה מתעכב אצל לבן, אתה מתעכב בשכם, אתה בונה מזבח בשכם, אתה מתקן שווקים בשכם, אתה חונה את פני העיר בשכם, קום עלה בית אל. הפרשה הזו, אם נלמד אותה נכון, נדמה לי לעניות דעתי, נשפוך גם אור על השאלה הראשונה שבה פתחנו, על חלקת השדה הזאת. שלושה מקומות. האחד, קבורים בו אבות העולם, אדם וחווה ואבות האומה. השני, יקרא בית תפילה לכל העמים. והאמצעי, קנו במאה כפיסה ושמו שם אוהל וסידרו מטבעות בשכם. משונה, אבל החיבור הזה יתברר רק אם נלמד טוב טוב את הפרשה כולה. שישלח יעקב את יוסף מחברון אל האחים בשכם. יגיע יוסף לשכם והאחים לא נמצאים שם, ואז נמצא אותו איש, והנה טועה בשדה. והאיש הזה ישאלהו לאמור, מה תבקש? והוא יאמר, את אחי אנוכי מבקש, וככה הוא יגיע לדותן, והסיפור ידוע לכולם. הרמב"ן שואל שם במקום, למה העריכה התורה בסיפור על האיש הזה? אם היא רוצה לספר לנו שיוסף הגיע אל האחים בבור, מקסימום היא יכולה להגיד, הם לא היו בשכם, הוא הגיע לדותן. הרי היא לא מספרת לנו על כל אוטובוס הוא החליף בדרך. ומתי בדיוק הוא שאל אנשים איך הולכים ומה הם אמרו לו. אומר הרמב"ן שתי תשובות. פעם למדנו אותן ברמב"ן. שתי תשובות שונות מאוד אחת מן השנייה, אני אומר אותו באלפי. הראשונה, שרצה התורה לספר לנו על מוסריותו המיוחדת של יוסף. יוסף הרי יודע שאחיו שונאים. הוא כבר חלם את החלומות, הוא סיפר את החלומות. הרי אחיו לא יכולים דברו לשלום, אביו שומר את הדבר, והם הולכים לראות בשכם, אולי הם הולכים לראות בשכם כדי לא להיות יחד עם יוסף ואבא בחברון. והוא מגיע לשכם, והוא בעצם יכול לחזור עכשיו אל אבא ולהגיד לו, אבא, הלכתי, הם לא נמצאים. אבל הוא יודע שאבא רוצה שהוא יגיע אל האחים. הוא אולי לא מבין מה אבא בדיוק רוצה, הוא יודע את הסיכון, ובכל זאת הוא מחפש. ואומרים לו, הם לא בשכם, הם בדותן. והוא מוטרד מהשאלה, מה טוב, מה נחת, מה נכון לאבא. את זה רצתה התורה, כך אומר הרמב"ן בפירוש א', לספר לנו באיש. ולפי זה האיש הזה הוא איש פשוט, סתם איש. ולסיפור אין חשיבות, החשיבות היא הדמות הזו של יוסף, שכיבוד האב שלו כל כך חשוב לו, והוא ילך גם לדותן. פירוש שני, אומר הרמב"ן, הוא עקרוני מאוד. ועוד, ללמדנו שהגזירה אמת והחריצות שקר. ביטוי נורא. מה זה הגזירה ומה זו החריצות? זה בעצם פירוש הפוך לגמרי מהפירוש הראשון. החריצות פירושו העבודה שלי פה. אני בן האדם, ההשתדלות, העשייה האנושית שלנו. הגזירה פירושו מה שגזר הקדוש ברוך הוא שיתרחש. התפקיד שלי בעולם זו החריצות. אבל אני צריך להיות מודע לזה, שבסופו של דבר הטוב בעיניך ריבונו של עולם יהיה. זה לא מוריד שום דבר מחשיבותה של החריצות שלי. ומכוחי בתפילה, את זה ילמד יעקב את רחל, כך למדנו בשבוע שעבר. תתפללי, זה ישתנה. אבל, תחת אלוהים אנוכי, קדוש ברוך הוא גדול. אומר הרמב"ן, כוונת חז"ל כשהם אמרו שהאיש הזה, שאותו מצא יוסף בשדה, הוא מצא אותו טועה, האיש את יוסף, האיש הזה, אומרים חז"ל, זה גבריאל, זה מלאך. הרעיון שיש כאן לחז"ל זה לא איזה מלאך עם שש כנפיים. הרעיון שיש כאן הוא שאם הקדוש ברוך הוא רוצה להוביל את יוסף אל האחים כדי שכל הסיפור הזה יימשך והאחים יזרקו אותו לבור והוא יגיע למצרים, שום דבר לא יעצור את המהלך הזה בסופו של דבר אם המהלך הזה צריך להתרחש. זה לא אומר שאנחנו האחים לא נענש על המחירה, או הוא נענש. זה לא פותר אותי משום דבר. אבל הגזירה אמת. ולמה בא פירוט הסיפור וימצאהו איש? לא כדי לתאר את מידתו היפה של יוסף של כיבוד אב הוא הולך עד אותן, אלא כדי לתאר שהקדוש ברוך הוא מוביל את המהלכים בעולם. שתי התשובות לשאלה ההיא של הרמב"ן צריכות להוביל אותנו בכל הפרשות, גם בפרשה הזו שלכם. אפשר לקרוא את הפרשה ולומר שבאמת יש מקום לטרוניה על יעקב, אפשר להבין סיבות כאלה, סיבות אחרות, אבל צריך לראות את הפרשה גם ברמת הגזירה. כשהתחיל אברהם אבינו לטייל בארץ ישראל, הוא התחיל משכם. כשיכנסו בני ישראל לארץ בחזרה ממצרים בימי יהושע, הם יתחילו בהר גריזים ובהר עיבל, בעוברכם את הירדן הם יקימו שם את האבנים הגדולות ויקבלו שם את הברכה והקללה. כשאברהם אבינו התחיל את המסלול דרך שכם, מתארת את זה התורה בפסוקים הבאים, מקור 6. ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אילון מורה, והכנעני אז בארץ. וירא השם אל אברהם ויאמר, לזרעך אתן את הארץ הזאת, ויבן שם, איפה? בשכם, מזבח להשם הנראה אליו. אני עוד רגע אתעכב על זה, אבל אני רוצה את המשך הפסוקים. ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל, עסקנו לא מזמן בעניינים של בית אל והעי, וית אוהלו בית אל מים והעי מקדם, ויבן שם מזבח, איפה? בין בית אל ובין העי, ויקרא בשם השם. ויישא אברהם הלוך ונסוע הנגבה, אני מדלג פה, ויהל אברהם ויבוא וישב באלוני ממרא אשר בחברון, ויבן שם מזבח לשם. מאוד מעניינת תופעה אחת. אברהם בונה שלושה מזבחות, נכון? אלה המזבחות שאברהם בונה. הוא בונה גם מזבח בהר המוריה, מסוג אחר, בעקידה. הוא בונה שלושה מזבחות, דיברנו על שלושת המזבחות האלה כשעסקנו בעי ובבית אל. אבל בואו נראה את ההבדל בין המזבחות בנקודה אחת מעניינת בשכם לעומת השניים האחרים. למה הוא בונה מזבח בבית אל, בין בית אל ובין העי? מי אמר לו לבנות שם מזבח? האם היה לו התגלות אלוקית שם כשהוא בנה את המזבח? פסוק ח', שום דבר. הוא נוטה אוהלו, נכון? ובונה מזבח. לא הייתה לו איזושהי התגלות, הקדוש ברוך הוא לא נראה אליו שם. למה הוא בונה מזבח בחברון? הפסוק הבא האחרון, הוא מגיע לאלוני ממרא אשר בחברון, ומה הוא עושה? בונה שם מזבח. למה הוא בונה מזבח בשכם? כי הקדוש ברוך הוא נראה אליו. פסוק ז', הוא מגיע עד מקום שכם, עד אלון מורה, ולא עושה כלום. וירא אליו השם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת, ויבן שם מזבח להשם הנראה אליו. לא ויבן שם מזבח להשם, אלא להשם הנראה אליו. מה זה ויעבור אברהם? מה זה ויעבור? ויעבור פירושו הוא עבר שם, הוא בכלל לא תכנן להתעכב שם. הוא עבר. הוא עובר בשכם, ופתאום מתברר שהגילוי האלוקי, שאולי היה הרבה יותר טבעי שיתרחש בבית אל או בחברון, מתרחש דווקא איפה? בשכם. ומה נאמר לו שם? מפה אתה תדע שאתה תירש עם זרעך את הארץ הזאת. בבית אל אולי רואים סולם עם מלאכי אלוהים עולים ויורדים בשער השמיים, ובית אל. בחברון אולי מתחברים לדברים גדולים הרבה יותר. אבל אתה מתחיל בשכם. אומר שם הרמב"ן במקום, מקור שבע, אומר לך כלל, תבין אותו בכל הפרשיות הבאות בעניין אברהם, יצחק ויעקב. על הפסוק הזה. והוא עניין גדול, הזכירוהו רבותינו בדרך קצרה. ואמרו, כל מה שאירה לאבות סימן לבנים. הזכרנו את הכלל הזה כשדיברנו על בית אל והאי. עכשיו נקשיב להגדרה של הרמב"ן לכלל הזה, הגדרה מרתקת. ולכן יעריכו הכתובים בסיפור המסעות וחפירת הבארות ושאר המקרים, ויחשוב החושב בהם כאילו הם דברים מיותרים, אין בהם תועלת. עוד סיפור. וכולם באים ללמד על העתיד, אבל עכשיו העיקר. מה פירוש מעשה אבות? מה עשה אברהם כשהוא עבר בשכם? זה חידוש עצום הרמב"ן הזה. לא הוא עבר בשכם וכך גם אני הנכד שלו ואנחנו העם שלו בהמשך נעשה. לא זה הפירוש. בוא נראה מה הפירוש. כי כאשר יבוא המקרה לנביא משלושת האבות, לאיזה נביא? דווקא משלושת האבות, יתבונן ממנו הדבר הנגזר לבוא לזרעו. זה דבר מרתק מה שאומר הרמב"ן. מעשה אבות סימן לבנים, אומר הרמב"ן, פירושו שהמעבר בשכם הוא גזירה על הבנים. עוד פעם, זה לא סיפור שבהמשך ההיסטוריה תחזור על עצמה, אלא כאן נתן אברהם כוח שהוא קורא לו גזירה, שהנביא משלושת האבות גוזר במעבר בשכם. אברהם אבינו כאילו גוזר גזירה. היא אולי לא הגיונית. זה יהיה אולי לא הגיוני באמת להתעכב בשכם. זה אולי יגרום לסיבוכים. זה אולי יגרום לסיפור דינה ושמעון ולוי. אבל הבירורים של הכניסה לארץ חייבים להתחיל דרך כאן. אני עוד לא יודע מה זו שכם. אנחנו עוד רגע ניגע בזה. אבל הם צריכים להתחיל מפה. זו גזירה של מעשה אבות סימן לבנים. ביטוי מעניין מאוד של הרמב"ן. אני אגמור את הרמב"ן, כאשר יבוא המקרה לנביא משלושת האבות, יתבונן ממנו הדבר, רואים הנגזר לבוא לזרעו. ודע כי כל גזירת עירין, גזירת קודש, גזירת מלאך, כאשר תצא מכוח גזירה אל פועל דמיון, תהיה הגזירה מתקיימת על כל פנים. זוכרים את הביטוי הגזירה אמת והחריצות שקר? זה לא סותר את הבחירה החופשית. עוד פעם, זה סוגיה בפני עצמה שצריך להיכנס אליה. יכול להיות שמותר לנו לשאול אותך, יעקב, למה אתה מתעכב פה, תעלה לבית אל. אבל אתה תהיה חייב לעבור דרך כאן. משהו בהיסטוריה צריך לעבור דרך שכם. אנחנו עוד לא מבינים מה. עוד רגע נגיע וזה עיקר העניינים. אבל זה חייב להתרחש, והנה זה מתרחש שוב אצל יעקב, וזה מתרחש אצל שמעון ולוי. הרמב"ן אגב אומר בהמשך, כשאברהם עבר בארץ, הכנעני היה בארץ, נכון? הכנעני היה בארץ גם כשהוא הגיע לבית אל ולאי. גם כשהוא הגיע לאלוני ממרא, אבל איפה נאמר שהכנעני בארץ? בשכם. אומר הרמב"ן, כששמעון ולוי יכבשו את שכם, הם יעשו את זה מוקדם מדי, הכנעני עדיין בארץ. שם נגזרה הגזרה. המקום הבא שנכנסים לשכם בצורה משונה מאוד, ולא מובנת היסטורית, שוב, זה מיד כשעוברים את הירדן. הקדוש ברוך הוא פונה אל משה ואומר לו עוד בתורה, בספר דברים, מקור 8. והיה בעובריכם את הירדן, תקימו את האבנים האלה אשר אנוכי מצווה אתכם היום, איפה? בהר עיבל. מתי? מיד בעובריכם את הירדן, נכון? מה עושה יהושע? בהמשך, פרק ח' ביהושע וכל ישראל, וזקנה ושוטרים ושופטיו עומדים מזה ומזה לארון נגד הכהנים הלוויים, נושאי ארון ברית השם, כגר, כאזרח. ומה הם עושים? הם מגיעים כאשר ציווה משה עבד השם לברך את העם ישראל בראשונה. מה זה בראשונה? מיד כשנכנסים לארץ. כל אחד שזוכר את המפה יודע שזה סיפור משונה מאוד. כי אם עוברים את הירדן ליד יריחו, אז משם להגיע להר עיבל זה יותר מ-60 מיל, בלשון חז"ל, כ-100 קילומטר אצלנו. איך אפשר לעשות את זה בראשונה? למה? ההיגיון אומר קודם כל לטפל ביריחו, בעי, לך לפי הסדר. ובאמת ספר יהושע מתחיל ביריחו ובעי, אבל חז"ל אומרים אין מוקדם ומאוחר. לא יכול להיות. וכשעם ישראל נכנס לארץ, אומרים חז"ל, והמקור נמצא בסוף מקור 8, באותו היום הולך העם, צריך לחשוב על הציור הזה, הולך העם 100 קילומטר כולו ביום אחד. אי אפשר לתפוס את זה. הולך העם 100 קילומטר מהירדן לשכם, ושם בהר גריזים ובהר עיבל הוא מקבל שוב את התורה בברית הגדולה של הברכה והכללה, ואז חוברים. אז אולי אצל אברהם הכניסה לשכם הייתה הגיונית גיאוגרפית, כי הוא הרי בא מחרן הצפוני, נכון? יורד לכיוון בית אל, חברון, אחרי זה באר שבע גרר, אז הוא מתחיל מהצפון, הוא הולך על קו האורך הזה ועוצר בשכם. ובאמת כתוב, היה עבור. אבל כאילו הקדוש ברוך הוא מפריע לו ואומר, אתה חושב שפה עוברים, פה תתעכב אם אתה רוצה או לא רוצה. אמר, לא חשבת לבנות פה מזבח. אז אני אראה אליך, אז תצטרך לבנות מזבח, לילה אני אראה אליך. עכשיו תמשיך. בבית אל אתה מבין לבד שצריך לבנות מזבח. אז שם אני לא צריך להיראות, אתה תדע לבד. בחברון גם תדע לבד. בירושלים בטח תדע. אבל תתחיל בשכם. יעקב זה ככה חצי הגיוני, רבע הגיוני, כי הוא באמת מגיע גם מהצפון, הוא מגיע מאותו מקום שהגיע אברהם. אבל לא מובן מה פתאום הוא חותך במעבר היבוק פנואל סוכות לכיוון שכם שיחתוך למטה, וילך לכיוון בית אל. בסדר? וימשיך לחברון. נו, אבל זה אולי חצי הגיוני, חתך קצת לפני הזמן במפה. כשבני ישראל נכנסים לארץ זה כבר מינוס הגיוני. הם עוברים את הירדן, הולכים 100 קילומטר למרכז הארץ, ועכשיו צריכים לחזור ליריחו ולארץ. זה כל כך לא הגיוני, שבאמת ספר יהושע לא בנוי כך. הוא מתחיל בכיבוש יריחו ובעין. אבל אין ברירה, ככה התורה אמרה, זה הפירוש הפשוט לכאורה, כך צריך היה לעשות. אז מה הסיפור של שכם? אנחנו עוד רגע נגיע לעיקר הדברים שמתרחשים הלאה בשכם מכאן ואילך. זאת שכם שאותה ייתן יעקב ליוסף. זאת שכם שאליה יחזירו בני ישראל את עצמות יוסף. שכם מובילה את עם ישראל כאיזה מין שם כזה שצריך לתת עליו את הדעת לאורך כל הדרך. 40 שנה הולך עם ישראל עם הארון ועם עצמות יוסף, נכון? זה זכור לכולנו. 40 שנה. 40 שנה ועוד 100 קילומטר. כי כל עם ישראל יחזיר את יוסף לשכם שמשם הם הוציאו אותו. שם יקברו את עצמות יוסף בסוף ספר יהושע. ואת שכם ייתן יעקב שוב ליוסף, ובשכם ימלוך רחבעם, ובשכם יתפצל ירבעם, ובשכם יהיו מחלוקות ופורענויות. שכם היא, אם אפשר להגדיר כך, ההפך מבית אל. בית אל היא המקום שבו מתברר שבעצם כל מה שיש פה זה בית אל. בית אל זה המקום שבו מתברר שכל אשר תיתן לי אשר אעשרנו לך, כי שום דבר לא שלי. הבית הזה הוא של הקדוש ברוך הוא. אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. בשכם מתבררים דברים אחרים לגמרי. בשכם, אל שכם הולך יוסף כדי להצליח להתחבר לא אל הקדוש ברוך הוא, אלא לחבר את האחים אחד אל השני. בשכם יהיה מרכז מדיני. שכם גם מבחינת המפה היא תל אביב של ירושלים. היא מרכז טופוגרפי, מדיני, גיאוגרפי, שבמקום אחר, לא רחוק ממנו, אבל לא כל כך סמוך, נמצאת בית אל וירושלים וחברון. בשכם קונה יעקב חלקת שדה לא כדי לקבור את האבות, כי אדם וחווה לא קבורים שם. אין שם שום דבר לקבור את אדם וחווה. ולא כדי להקים בית תפילה לכל העמים. שם הוא קונה חלקת שדה כדי להתחיל עסקים. הגעתי לארץ, מרכז העסקים צריך להתרחש בשכם. שם הוא מתקן מטבע. שמה מתקנים מטבע? כל המשפחה היא משפחה אחת, אז כל אחד מוכר לשני את מה שיש לו במה שהשני מוכר לו. לדן יש את הדברים שלו, ולזבולון יש את מה שהוא מביא מחוף הימים, ולאשר יש את השמן, והוא נותן לי 100 קילו שמן, ואני מחזיר לו 20 קילו קמח. אבל כשרוצים לעבור לעסקים מסודרים, וכשכבר לא כולם ביחד עם כולם, וכל אחד נותן את השמן ואת הקמח, וצריך כלכלה מתפתחת, מתקנים מטבע. כשעושים עסקים בתוך המשפחה לא צריך להקים שוק. שוק מקימים כשרוצים עוברים ושווים, כשרוצים קונים. יעקב מגיע לשכם, ובדיוק כמו אברהם מתברר לו שבארץ הזאת אי אפשר להגיע לבית אל בלי לעבור בשכם. בארץ הזאת אתה מגיע אליה מתוך שאיפה רוחנית מאוד מאוד אידילית ותמימה של אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. כל מחובר ישר אל הקודש בו. אבל מתברר שצריך קודם כל לקנות את חלקת השדה במאה כסיתה. ושם צריך להקים מרכז ממשי. ושם אולי לא בונים מזבח, אבל צריך להציב מזבח גם שם. אברהם עובר בשכם, והוא בכלל לא מתכונן להתעכב. הוא הולך להמשיך לבית אל, והקדוש ברוך הוא אומר לו, כאן יתברר לך שלזרעך אתן את הארץ הזאת. אין אפשרות להגיע אל הסולם הזה המוצב ארצה וראשו בשמיים בלי לעבור בשוק בשכם. שלושה מקומות אי אפשר להגיד גזולים הם בידכם. האחד מחבר אותנו אל העבר, השני או השלישי אל העתיד, והאמצעי אל ההווה. במערה יש את קברי האבות, שם אנחנו יודעים מאין באנו. ובגורן הרבנה היבוסי יש את ביתי שיקרא בית תפילה לכל העמים. ובחלקת השדה יש את השאיפה המדינית, הארצית, המטריאליסטית, הפשוטה. שצריך להתעכב בגללה לפני שמגיעים לבית אל. רבקה שולחת את דבורה אל יעקב ואומרת לו, לכי אל לבן ותוציאי אותו משם כבר. ואנחנו נוסיף, כבר יש לו את רחל ויש לו את לאה, שיחזור כבר. וזה נכון, מבחינה מסוימת זה באמת נכון. אבל זה לא נכון. גם הבנים של יעקב יתעכבו במצרים. הם יכולים היו לצאת כבר אחרי מכת החושך, אבל הם התעכבו שם כי הם לא ישאירו אפילו פרסה שם. הם לא ישאירו מקנה. הם צריכים לצאת משם ברכוש גדול. משונה מאוד. צאו ממצרים, כבר נותנים לכם את הטף ואת הנערים ואת הזקנים. אנחנו לא חוזרים לארץ ישראל כדי להקים פה פקולטה לפילוסופיה. אנחנו חוזרים אלא להקים מדינה. במדינה צריך מקלות ושיקטות מים, ועקודים ונקודים וברודים, ועיזים מתיים ותיישים מתיים. זה לא סתם פסוקים שבהם יעקב מתאר מה יש לו. יעקב אומר לעשיו, שולמליכם, הפעם האחרונה שראית אותי הייתה באוהל, הדבר הכי מטריאליסטי שראית אותי עושה, זה היה מראה קדשים. אז אני מודיע לך, יש לי 200 עיזים ו-200 מלים ו-200 מניקות ו-20 ו-40 ו-10, זה המצב. אני עסוק בזה. בשביל זה התעכבתי עוד 6 שנים. ולפני שאני ממשיך לבית אל, אני עובר בשכם, זו עוד לא העלייה שלי. העלייה שלי זה לעלות לבית אל. שם אני אעלה עם מלאכי האלוהים העולים ויורדים. זה אני יעקב, שרואה כל הזמן מחנה אלוהים. שרואה את פנואל. אבל קודם כל אני הולך לעבור בשכם. בבית אל אני אקרא למזבח אל בית אל. שם יתברר שהכל בעולם שייך לקדוש ברוך הוא. אבל בשכם אני אקרא לו אל אלוהי ישראל, הוא הקדוש ברוך הוא של עם ישראל, גם אם עם ישראל עוד לא לגמרי מבין את זה. כי הרי כשהוא קורא למזבח אל אלוהי ישראל, עדיין לא הסירו את אלוהי הנכר, עדיין יש אלוהי נכר בתוכם, ובכל זאת הוא אל אלוהי ישראל. בשכם תחת האלה יקברו את העבודה זרה. לא בבית אל. בבית אל אפילו עבודה זרה קבורה אסור שתהיה. אבל בשכם זה באמצע הדרך. שם עוד יש השפעות. שם עוד יש עבודה זרה שהצטרפה בשכם, שקיבלו משכם, של חמור ושל שכם. שם צריך לקבור את זה לפני שעולים לבית אל. דבורה מינקת רבקה שבאה לקרוא ליעקב מלבן והתעכבה אצל לבן, כי יעקב אמר לה, אני עדיין לא גמרתי את התפקיד. מגיעה לשכם, אבל היא עוד לא יכולה למות, כאילו. כי היא תוכל למות כשהשליחות תסתיים. הרי רבקה הבטיחה לשלוח ולהביא אותו. הוא עוד לא חזר, הוא יחזור כשהוא יעבור את הפעימה של שכם ויגיע לבית אל, ובבית אל יקים את המזבח. לא מפני שהקדוש ברוך הוא אמר לו לזרעך אתן, אלא כי הוא מעצמו רואה את הקדוש ברוך הוא. בבית אל ראה אברהם מעצמו את הקדוש ברוך הוא, והוא בנה מזבח להשם בלי שהוא נראה אליו. כמו בחברון. בשכם הקדוש ברוך הוא צריך להתגלות ולהגיד, ההווה הזה, חלקת השדה הזאת, זה אל אלוהי ישראל. אני לא רק אלוקי העבר ואלוקי העתיד. אני לא רק אלוקי אברהם ויצחק ויעקב וזכות אבות וברית אבות ואלוקי העתיד הגדול והאידיאלי. אני אלוקי ההווה והביזנס של השווקים והמרחצאות והמטבע וחלקת השדה ומהקסיטה ושכם. ושכם יביאו את יוסף. את שכם ייתן יעקב ליוסף. למה ליוסף? זה הפלא ופלא. עסקנו בשבוע שעבר ביפת התואר ויפת המראה ברחל וביוסף. לשכם ילכו האחים לראות את הצאן. שם יבוא יוסף וינסה לחבר את האחים בשכם. כי הקדוש ברוך הוא לא יתגלה אלינו במציאות אם נשאר רק עם הרעיון של בית אל מפה וחברון מפה, של מערת המכפלה והר הבית. הוא יתגלה אלינו אם נוכל לחבר את כל הכוחות שפועלים במציאות ולגלות שהקדוש ברוך הוא אל אלוקי ישראל, ולקבור את אלוהי הניחר. זה התפקיד של יוסף. בשביל זה יוסף הולך לשכם, הוא מנסה לחפש את אחיו, אבל אחיו לא רוצים אותו. נסעו מזה. הם מסיעים עצמם מן האחווה, ויוסף מתגלגל למצרים. זה דבר מדהים. הוא מגיע למצרים, ושם אומר לו יעקב ליוסף, אתה תקבל את שכם. אני נתתי לך שכם, אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. נכון? אתה תקבל את שכם. בתרגום הירושלמי, שמופיע פה במקור 10, מופיע שם דבר מופלא מאוד, מאוד משונה. אתם זוכרים, עסקנו בזה בשבוע שעבר, מתי אמר יעקב ללבן, אני רוצה עכשיו לעזוב ולחזור חזרה לארץ? בדיוק כשיוסף נולד. והיא כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב ללבן, תנה את נשי ואת ילדי, אני עכשיו הולך. למה? אמר שם רשי בשם חזל מיד, כשנולד יוסף, נולד שטנו של עשיו. הסברנו שליוסף יש כוח מציאותי, הווי. הוא המשביר, הוא איש הכלכלה, הוא איש המעשה. גם במשיחים של העתיד יש שניים. יש משיח בן דוד שבא מלאה, שבא מיהודה, אבל יש בדרך משיח בן יוסף שצריך לעסוק בעניינים ההוויים, המעשיים. הוא, משיח בן יוסף הזה, חייב לטפל בעניינים האלה של עשיו, לגמור את העניינים האלה הפשוטים. הוא יסתדר במצרים. יעקב יודע את זה טוב. במדרש פלאי מופיע שאני נתתי לך שכם אחד על אחיך. שכם בעברית, אגב, זו מילה מעניינת. שכם זה עיר, אבל שכם זה שכם, זה חלק. זה החלק הגבוה בגוף, אבל זה חלק.
שכם אחד לך ושכם אחד לך. אז מה הפירוש פה? אגב, מופיע בספרים שבשכם כל אחד מגלה את החלק שלו, לכן יש כל כך הרבה מלחמות בשכם. כל אחד מבטא את השונות, לכן פורנויות, לכן מריבות, לכן שאיפה של איזו אחדות גדולה. במדרש מופיע כך, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, מדרש פלאי, רואים מקור 10, ואנה היהבית לך חולק חד על אחך. אני אתרגם מיד לעברי. אני נותן לך חלק, לא שכם עיר, חלק אחד יותר על אחיך. מה יהיה החלק המיוחד? שאנחנו חושבים שזו העיר שכם. מה יהיה החלק המיוחד? לבושו של אדם הראשון. לקח אותו אברהם, אבי אבא, סבא שלי, מידיו של נמרוד הרשע, ונתן אותו ליצחק אבא, ויצחק נתן אותו לאסב. אתם זוכרים את בגדי אסב החמודות? ואני לקחתי את זה מאסב, ועכשיו אני נותן את זה לך. מדרש משונה מאוד. אתה יודע מה זאת שכם? שכם זה הבגדים. שכם זה הדבר החיצוני. שכם זה בגדי עשיו. שכם יכול להיות חמור ושכם, ושכם יכול להיות אסונות, ושכם יכול להיות פורענויות, ושכם יכול להיות דם. אבל סבא לקח את זה מנמרוד כדי שזה לא יהיה שכם. ונתן את זה לאבא, ואבא נתן את זה לאסב, ואמא דאגה שאני אקבל את זה מאסב, ואני נותן את זה לך, ותמיד אתה תהיה מומחה בבגדים, ובגלל הבגדים שלך ימכרו אותך האחים שלך למצרים. ועם הבגדים האלה, את הבגדים האלה, אתה תהיה איתה משנה למלך ותהיה משונה עם הבגדים. ולאחיך בנימין, הבן הנוסף של רחל, אתה תיתן 5 חליפות שמלות. ואתה תהיה זה שיודע איך להיות עם בגדים של עשיו ולהגיד נער עברי אנוכי. אתה תהיה זה שיודע להיות משיח בן יוסף, בעברית אחרת המלך בדרך, לא בסוף. תתקפל לבן דוד בסוף, תיתן ליהודה לסיים את הכל. אתה לא תשלוט בירושלים, אתה תשלוט בשכם. לא בית אל ולא חברון שלך. את מלכות בית דוד יתחילו בחברון וימשיכו בירושלים. שם יהיה בית אלוהים ושער השמיים. אבל אי אפשר יהיה להיכנס למלכות בית דוד של חברון וירושלים בלי לעבור בשכם. זו גזירה שנגזרה אצל סבא אברהם, שגם כן רצה לעבור מהר על שכם. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, אין קיצורי דרך בעם ישראל. פה עוצרים ופה מגלים שלזרעך אתן את הארץ הזאת, המציאותית, ההווית. אתה מקבל את בגדי עשיו, אלה הבגדים שאדם הראשון קיבל מהקדוש ברוך הוא, אגב מתי? כשהוא חטא. והיה צריך לדעת איך מתמודדים עם המציאות של אחרי גן עדן. ומאותו רגע יש מתח בעולם, מי ישתמש בבגדים? נמרוד או אברהם? יצחק או ישמעאל? יעקב או עשיו? את זה אני נותן לך. זוכרים כשיעקב ירצה לברך את אפרים ומנשה, הוא יסכל את ידיו, נכון? הוא יסכל את ידיו ויברך קודם כל את אפרים ואחרי זה את מנשה, למרות שהגילאים הם הפוכים. מנשה קודם לאפרים. ויוסף יגיד לו, אבא צריך לתקן את העסק, או ינסה לסדר את זה, והוא יגיד לבן שלו, ידעתי בני, ידעתי, כבר הזכרנו הרבה פעמים את הפירוש המפורסם שם, ידעתי בני, ידעתי פעמיים, ידעתי שהוא באמת. ואת זה אני יודע עוד הרבה לפניך, איך אפשר לסובב עם ידיים ולקבל ברכות הפוך. אני, בסדר, הרבה לפני שנולדת כבר התעסקתי בעניינים האלה. ידעתי בני, ידעתי. כבר ראיתי דברים כאלה. גם הוא יהיה לעם, וגם הוא יגדל. מי? מנשה. ואולם אחיו הקטון, מי? אפרים, אחיו יגדל ממנו. וזרעו יהיה מלא גויים. הזמן קצר. רש"י אומר, מנשה יגדל. מי זה יהיה זה שיגדל ממנשה? גדעון. שופט אחד יהיה בישראל גדול, גדעון. הוא יקרא לעצמו על פי הצעיר, על פי ודל לבית מנשה. אנחנו נראה את זה עוד שנייה. אבל גדעון עם כל העוצמה שלו לא יגיע לבן של אפרים, יהושע בן נון. יהושע בן נון זרעו יהיה מלא גויים. כשהוא יאמר שמש וגבעון דום וירח בעמק הילון, אז הכל ייעצר. שני מנהיגים יש שמכניסים את ישראל לארץ לפני תקופת המלוכה, בין כל השופטים, ששייכים ליוסף. הרגע אמרנו, יהושע בן נון, ומי? וגדעון. מה עושה יהושע בן נון עם שכם? אנחנו כולנו יודעים, יהושע בן נון מכנס את כל עם ישראל בשכם בסוף ימיו. ובשכם הוא אומר לעם ישראל, רבותיי, עכשיו אתם תחליטו לאן אתם הולכים, לעבודה זרה או לעבודת השם. הוא זוכה למה שמשה לא זכה. עם ישראל כולו מקבל על עצמו את הכל. הוא עושה את זה בשכם מסיבה פשוטה, כי יהושע זה כבר לא פני חמה, יהושע זה המנהיג המציאותי, זה זה שמכניס את ישראל לארץ. הוא אומר להם, רבותיי, אני בא הנה לשכם. בשכם יש עבודה זרה קבורה. אתם רוצים עבודה זרה? תוציאו אותה. כאן מחליטים באמת. כאן זה בהווה, כאן זה חלקת שדה, כאן זה לא בית אל ולא חברון. אנחנו נכנסים מהירדן ישר לשכם, כי בארץ ישראל ההתמודדויות הן לא התמודדויות של מדבר. בארץ ישראל ההתמודדויות הן לא התמודדויות של עננים וענני כבוד, הן התמודדויות של שכם. כאן בשכם תחליטו אתם הולכים כך או הולכים הפוך. ועם ישראל מקבל על עצמו. יהיה עוד שופט אחד שילחם בשכם, קוראים לו גדעון. והשופט הזה יילחם בשכם נגד מדיין. אבל יש לו עוד שם. שופט יחיד מבין השופטים שמקבל שם נוסף. ירובעל. ירובעל בן יואש. לא רק גדעון. ומדוע קוראים לו ירובעל? כי אומר לו הקדוש ברוך הוא, לפני שאתה מתחיל להילחם נגד מדיין, דבר ראשון, תראה בבעל. פה צריך להסיר את אלוהי הנכר. והוא מסיר את אלוהי הנכר בשכם. וכשהוא מסיים את תפקידו וגומר להיות שופט, קורה אצלו משהו שלא קורה אצל אף מנהיג אחר מבין השופטים. לדעתי בכלל זה דבר נדיר, היום בכלל מעניין אם היה אפשר לחשוב על דבר כזה. במקור 13, מקוצר הזמן אני מדלג על כל הפסוקים. אתם רואים בתחילת מקור 13 הוא קורא לעצמו, הנה על פי הדל במנשה אנוכי הצעיר בבית אבי. אני מדלג על הכל. הוא לוחם בפנואל, בסוכות, הוא לוחם בכל המקומות של יעקב. שם המלחמות שלו מתרחשות. ואז מצד שמאל בפסוקים. בשופטים בפרק ח' ויקנע מדיין לפני בני ישראל, גדעון מנצח, שימו לב, דבר נפלא, ופונים אליו שם כולם אל גדעון ואומרים לו, עכשיו תמלוך עלינו גם אתה גם בנך. שם יש סיפור נפלא של המשפחה, תמלוך עלינו גם אתה גם בנך. וגדעון אומר להם, לא אני ולא בני, השם ימלוך עליכם. שם מופיע דבר מופלא. ויקנע מדיין לפני בני ישראל ולא יספו לשאת ראשם ותשקוט הארץ 40 שנה בימי גדעון. אוקיי, זה בסדר, זה קרה אצל עוד שופטים. אבל תראו מה קרה. וילך ירובעל בן יואש, מי זה ירובעל? גדעון, וישב בביתו. הלך הביתה. אף אחד לא פיתר אותו. הוא הלך הביתה לבד. למה הוא הלך הביתה? לא אני, לא בני. הוא אמר, אני הולך הביתה מסיבה פשוטה. אני לא נועדתי להיות מלך. אני בן יוסף. אני זמני. אני לא מבקש מלוכה. לא אני אמלוך, לא בני אמלוך, השם אמלוך עליך. יש עוד מלך אחד שהולך הביתה לביתו. אבל זה מופיע בהקשר קצת שונה. זה המלך הנוסף מאותו חלק במשפחה, שאול בן קיש. הוא צריך לפנות את מקומו לדוד, כי הוא חטא במלחמת עמלק. אבל קשה לו לקבל את זה. זו טרגדיה כמה שקשה לשאול לקבל את זה, כל המלחמה עם דוד. שמואל אומר לו, קרא השם את מלכותך מעליך ונתנה לרעך הטוב ממך. ושאול מתחנן, בוא לפחות נגיד יפה שלום לעם ונשתחווה לפני השם. ושמואל הולך איתו, וישוב שמואל הרמתה, ושאול שב אל ביתו גבעת שאול. אלה שני מלכים שהולכים הביתה. אבל כל כך הפוך. גדעון הולך הביתה כי הוא מבין ששכם זה זמני. עליכם צריך למלוך מלך כשתתחיל תקופת המלוכה ששייך לחברון, לירושלים, לבית אל, לא לשכם. אני גדעון. אני אגדל, גם הוא יגדל, גם הוא יהיה לעם, אבל אני זמני פה. אני שייך הנה. למקום שצריך לעבור בו בדרך, ויעבור אברהם בארץ. אני מחלקת השדה. חלקת השדה זה חלקת מנשה, שם קוברים את יוסף. אני מאותו מקום אמצעי בשלושת המקומות שאי אפשר להגיד גזולים הם בידכם. לא העבר שלנו גזול, לא העתיד שלנו גזול, אבל החידוש הגדול של שכם, גם ההווה שלנו לא גזול. ואני מפנה את מקומי עד שיבוא דוד המלך. כמה זה אגב מזעזע. לגדעון יש בן. יש לו 70 בנים. 70 בנים מנשים רבות. יש לו בן אחד שהיה בן של פילגש. קוראים לו אבי מלך. יכול להיות שהשם אבי מלך ניתן כאיזו מין התחייבות לאישה שהיא לא בדיוק האישה. אבי מלך. אני מתחייב, אני האבא. ואבי מלך לא כל כך מקבל את הרעיון של לא אני ולא בני אם לא. ואבי מלך הורג על אבן אחת בשכם את 70 אחיו. בתאוות שלטון שכל כך מתאימה לצד ההפוך של שכם. בגדי עשיו החמוד. שם הולכים לחפש את האחים ושם המוכרים אחים. שם הולכים לקנות חלקת שדה במאה קסיטה ושם חוזרים לעבודה זרה. שם מנסים להמשיך את ממלכת דוד שלמה דרך רחבעם, אבל כשעושים את זה בסגנון הרחבעמי, שהוא כבר לא מתאים לא לשלמה ולא לדוד, אבי יסר אתכם בשוטים, ואני אייסר אתכם בעקרבים, אז ממילא מייצרים ירובעם שבשכם יחזיר אותנו לבור של יוסף ואחים. זאת שכם. ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, זה לא איזה דרוש, זה פלאי פלאות. קח את הבגדים של עשיו, שאבא לקח, שסבא גנב מנמרוד, שאדם הראשון קיבל אחרי החטא. ועד שנחזור לגן עדן ונזדכה על הבגדים האלה, תנהל אתה את העולם עם הבגדים האלה. אז תפנה את השטח ותיתן אותו לבית דוד, לבית אל, לחברון. אבל בינתיים תנהל את שכם. זאת המלחמה הגדולה. הגזירה אמת והחריצות שקר. ויעקב יכול היה אולי לא להתעכב אצל לבן עוד קצת, ולא לעבור בשכם עוד קצת, אבל אז היה לנו רק שני מקומות שאינם גדולים. אחד שמתאר את האבות הגדולים, והשני שיתאר את העתיד הגדול. אבל תיתן אמת ליעקב, וגזירה של אבות היא שהוא יתחיל בשכם ויתעכב בשכם ויתקן שווקים ומטבע בשכם, ושם תתחיל כל ההתבררות הקשה, ויתגלה שלא רק שני מקומות הם שלנו, אלא גם זה האמצעי שדרכו עוברים, וממנו אפשר יהיה בסוף להמשיך עם הסולם העולה בית אל ומלאכי אלוהים עולים ויורדים. ערב טוב.